אנחנו ממשיכים במאמר, האזינו השמיים, בליקוטי תורה, פרשת האזינו. הגענו לדף עין ג' בעמודה הראשונה. תחילת פרק A של המאמר. פה במאמר הסביר אדמו"ר הזקן מה המשמעות הפנימית של תשובה, וכשתשובה צריך להיות כל ימיו, תשובה קדמה לעולם. באופן כללי זה עניין של שבת, באופן יותר ספציפי, אז זה נקרא יום כיפור. ביחס ליום כיפור, אמרנו שאפילו שבת נחשבת כיום חול. כי ביום כיפור מתגלה הרצון העליון שהוא מביא את הסליחה הפנימית והעליונה, וזה הקשר, כמו שהוא הסביר, למה ביום כיפור ניתנו לוחות אחרונות, הם ניתנו דווקא בשקט, חשאי, שלא יהיה שום אחיזה לקליפות, כי הגילוי של יום כיפור הוא גילוי שמעל שם הוויה. עכשיו מתייחס אדמו"ר הזקן לפסוק שהוא הביא בתחילת המאמר מהנביא הושע, שכתוב שעם ישראל ביקשו מהקדוש ברוך הוא, ונידה נרדפה לדעת את השם כשחר נכון מוצאו ויבוא כגשם לנו. ועל זה אומרת הגמרא שעם ישראל ביקש שלא כעוגן, בזה שהוא ביקש שההשפעות יהיו כמו גשם. לעומת זאת הקדוש ברוך הוא השיב לה כעוגן, שהוא אמר, יהיה כתל לישראל. שאל בתחילת המאמר, מה ההבדל בין גשם לבין טל, ולמה כשהקדוש ברוך הוא אומר שזה יהיה כמו טל, זה מבטא שזה הרבה יותר כעוגן מהבקשה של עם ישראל שזה יהיה כמו גשם. עכשיו בסיום המאמר הוא מסביר את זה אדמו"ר הזקן. וזהו עניין ויבוא כגשם לנו. עכשיו נבין מה הייתה הבקשה של עם ישראל שההשפעה מלמעלה תהיה כמו גשם. מה הסדר שגשם יורד? כי הנה הגשם יורד בענן המכסה שמיים באבים. גשמיות אנחנו יודעים שהגשמים יורדים מעננים, שהשמיים מתמלאים בעננים, ומהם יורד הגשם. ואבים נתאהבו מעדים אשר יעלה מן הארץ. העננים הם נוצרו מהעדים שבא מלמטה, מעד יעלה מן הארץ, להיות הענן והחושך. כשיש עננים, עננים שמורידים גשם הם גם עננים אפורים, עננים חשוכים, ומהם יורד הגשם. מה הנמשל של כל זה בעבודת השם? מה זה החושך שמביא את הגשם? החושך, הענן והחושך, מבטא את אופן, שני אופנים, שני עניינים זה מבטא. אופני גם את אופן ההתבוננות של היהודי, וגם איזה סוג גילוי הוא מקבל. דהיינו, שישים אליבו במה יהודי מתבונן, ריחוקו מאור פני השם. קודם כל, מכיוון שמדובר כאן, כמו גשם, שהוא מתהווה מהעדים שיעלו מן הארץ, זה מבטא בעבודת השם שיש כאן התערותא דלתתא, שיש כאן עבודת התחתון, יש התבוננות של היהודי שהיא גורמת את ההשפעה שתרד מלמעלה. אז במה היהודי מתבונן? הוא מתבונן איך שהוא בעצם נמצא בחושך. שישים ליבו רחוקו מאור פני השם והסתר אורו יתברך, שיתבונן עד כמה הוא רחוק מאור פני השם. ועוד נקודה מתבטא כאן בחושך, שהגדלות והגבהות האלוקית היא נקראת בשם חושך. חושך זה אומר שזה למעלה מאור, למעלה מכל סדר השתלשלות, שזה נקרא וישת חושך סתרו, שהסתרו, הפנימיות של האלוקות, הוא נמצא בבחינה שנקראת חושך, וכל נאורין, כל האורות של סדר השתלשלות, מתחשכים כמי, כולם נחשבים ביחס אליו כחושך, כבטלים לגמרי. דלית מחשבה תפיסה בי. אז היהודי מתבונן כמה הוא רחוק מאור פני השם, בוודאי כמה הוא רחוק מהבחינה הזו העליונה שנקראת חושך. וממילא הוא מרגיש שהוא נמצא בחושך. ואזי מרחוק השם נראה. מהמרחק הזה, מהחושך הזה, מההתבוננות של היהודי, הוא מקבל את הגילוי שלמעלה. בהתערותא דלעילא, כיוון שהוא מלמטה, בהתבוננות שלו, עורר את התשוקה שלו לגילוי אלוקי, אז הוא יקבל התעוררות מלמעלה. וההתעוררות הזו נקראת גשם. נקראת גשם בגלל שזה בא כתוצאה מההכנה וההתעוררות מלמטה. שיבוא כגשם לנו. זה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא. שזה ירד כמו גשם. מה זה הגשם? הגשם זה השפעה שבה הוא חסד עליון ואהבה רבה שלמעלה, שהקדוש ברוך הוא ממשיך חסד עליון על היהודי, מגלה לו אהבה רבה, לדווקה בהשם אחד, בגילוי אור אינסוף, ברוך הוא על נפשו, בחינת רצון העליון, שהקדוש ברוך הוא מגלה ליהודי, מגלה לו את האור האלוקי, הרצון העליון מאיר על נפשו של היהודי, ובזה הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא. איך הוא קיבל את הגילוי הזה? איך הוא קיבל את הגשם הזה? מכיוון שהייתה לפני כן הכנה בהתערות הדלטטה, כמו גשם גשמי שיורד כתוצאה מכך שעד יעלה מן הארץ. על פי זה גם נבין את הפסוק שכתוב בתחילת הפרשה, את המאמר הוא פתח עם האזינו השמיים והדבר, תשמע הארץ מרי פי. הפסוק הבא, יערוף כמטר לקחי, תיזל כטל אמרתי. פה אנחנו גם רואים את המטר והטל. זה מתחיל קודם כל להסביר את החלק הראשון. יערוף כמטר לקחי. מה זה יערוף כמטר לקחי? הוא ידייק כאן כל המילים. גם למה כתוב לקחי, גם למה מטר וגם למה יערוף. קודם כל הוא מתחיל להסביר את המילה לקחי. כאן כשכתוב לקחי, לקחי בדרך כלל אנחנו יודעים שחזון אומרים שזה הולך על התורה. כי לקח טוב נתתי לכם. אבל אם זה היה מתכוון רק לתורה, היה צריך להיות כתוב יערוף כמטר תורתי. זה שכתוב בלשון לקחי, זה בא לרמז שזה כולל גם מצוות. לקחי זה מלשון שלוקחים אותו. לקחי זה לוקחים את הקדוש ברוך הוא, מתחברים לקדוש ברוך הוא. שזה כולל את קיום המצוות. שעל ידי המצוות, די שיהודים מקיים מצוות. אשר כדי שענו במצוותיו, שהמצוות ממשיכים את הקדושה על היהודי שמקיים את המצוות, לוקחים אותו כביכול ממש. אז בזה לוקחים את הקדוש ברוך הוא, מתחברים אליו, וממשיכים אור אינסוף ברוך הוא ממש. ובזה ממשיך האדם את האינסוף, את הגילוי על האדם. כי רמ"ח מצוות עשה, כשיהודי מקיים כל אחד מהמצוות, כל אחד מה-248 מצוות עשה, הם בעצם רמ"ח המשכות איברים דמלכה. הם נקראים רמ"ח איברים, רמ"ח המשכות. כמו, אז במילא, כמו איבר בגשמיות, כמו למשל האוחז באדם באחד מאיבריו. כשאדם מחזיק אדם ותופס לו את אחד האיברים, תופס לו את היד, תופס לו את הרגל, ומושכו אליו, מושך אליו את היד של חברו, נמשך כולו אליו, אז כל כולו של האדם נמשך כתוצאה ממשיכת האיבר האחד הזה. זה דבר בנמשל, כשיהודי מקיים מצווה, מצווה זה אחד מאיברים דמלכה, אז לקחי הוא לוקח את הקדוש ברוך הוא, מתחבר לקדוש ברוך הוא. כך כביכול על ידי המצוות שהם איברים דמלכה, כשיהודי מקיים מצוות, שהם נקראים מכונים איברים של המלך, ממשיכים כביכול להערה והשפעה, מאור אינסוף ברוך הוא ממש. על ידי זה נמשך שפע אלוקי רוחני על נפשו של היהודי המקיים את המצווה. אף שהמצוות הן בעניינים גשמיים מבחינת חיצוניות, למרות שהיהודים מקיים את המצווה במשהו גשמי, טכני, אז לכאורה, איך יכול להיות שהפעולה הגשמית שיהודים מקיים, היא מושכת עליו את האין סוף, מכל מקום, למרות שזה עניינים גשמיים, נתפס ונקלט בהם החיות או אין סוף ברוך הוא, המתלבש בהם. למרות שזה פעולה גשמית, כל זאת החיות האין סופית נתפסת ונקלטת בהם, במצוות, ונמשכת על היהודי המקיים את המצוות. כמו למשל איברים, גם באיברים אותו הדבר אפשר לשאול, שמה רואים? האיבר הוא איבר גשמי, אבל שבהם מתפשט חיות אדם הוא הנפש. הנפש, האנרגיה הרוחנית, מתפשטת ונמשכת בתוך האיבר. למרות שאין ערך בין הנפש הרוחנית לאיבר הגשמי. ובכל זאת האיבר הגשמי מושך את חיות הנפש. אותו דבר בנמשל. המצווה היא מצווה גשמית, אבל על ידה נמשך אור אינסוף ברוך הוא ממש על היהודי המקיים את המצווה. עכשיו נבין את המילה יערוף. וזהו יערוף כמטר. אחת הסיבות למה כתוב את המילה יערוף, המילה יערוף זה בחינת עורף. כמו משל, בראשו של אדם יש את העורף, שהעורף זה בדיוק הפוך מהפנים. בפנים רואים בגילוי את אותם חלקים שמבטאים את הכוחות העדינים והמרוממים שיש באדם, ואילו העורף לא רואים עליו שום דבר. שזה פה גם פה בנמשל, שאדם מקיים מצווה, הוא מקיים מצווה גשמית, כמו עורף, מבחינת חיצוניות. אף על פי כן, ועל ידי כן לקחי, על ידי שמקיים את המצווה בגשמיות, הוא לוקח את הקדוש ברוך הוא. לוקחים אותו ממש כביכול. והיינו כמטר, עכשיו נבין מה שכתוב, יערוף כמטר לקחי. מטר זה כמו גשם. דהיינו, מה הפועל שימשך על האדם אין סוף? מה הפועל שאדם יוכל לקחי, לקחת את הקדוש ברוך הוא? הוא מקיים את המצווה. והוא לפני כן מעורר את הנפש שלו לחזור בתשובה ולרצות את הגילוי האלוקי. כמו שאמרנו קודם, ההתבוננות שאדם ישים לליבו רחוקו מאור פני השם. ואז זה פועל שימשך לו הגשם, ימשך לו חסד עליון ואהבה רבה. כמו שהוא אומר גם כאן שוב, דהיינו, על ידי התערות הדלטטה, מבחינת תשובה במומקה דליבה, על ידי שיהודים מעורר מלמטה את ההכנה, שהתשובה שלו היא מעומק הלב, שהוא רוצה להיות דבוק באלוקות, וזה להיות ועד יעלה מן הארץ, כמו גשם גשמי יורד אחרי שהיה את העד שבא מן הארץ, ככה הגשם הרוחני, השפע, החסד, הוא יימשך אחרי שהיה כהקדמה לכך, ההתערות הדלטטה, העד יעלה מן הארץ, וזה פועל המכסה שמיים באבים, העד הזה מכסה שמיים, העננים באים מלמטה, זה פועל שמרחוק השם נראה כנל, ואז נמשך לו הגילוי האלוקי על נפשו של היהודי. עד כאן מסביר את הפסוק יערוף כמטר לקחי. אבל הפסוק לפני כן, הוא בעצם הקדמה לפסוק יערוף כמטר לקחי, לפני כן כתוב האזינו השמיים ואדבר, ותשמע הארץ אמרי פי, ורק אחר כך כתוב יערוף כמטר לקחי. אז גם בסדר העבודה, מבחינת מה שנדרש מהאדם, כדי להצליח ביערוף כמטר לקחי, כדי שהמצוות שהוא מקיים ימשכו, כמו המטר, הגשם, ימשיכו לו אור אינסוף, לקחי, הוא ייקח את הקדוש ברוך הוא, הוא צריך לפני כן להקדים, מה שהפסוק אומר, האזינו השמיים ואדבר. מה מרומז בפסוק הקודם, מה עבודת השם שבפסוק הקודם? זאת אומרת, חמרו רזל, לא עם הארץ חסיד, ולא בור ירחת. דיינו, הוא רוצה להיות חסיד, חסיד מלשון חסד. אתה רוצה שימשך חסד אלוקי, אור עליון, שיעיר על היהודי מלמעלה למטה, שהוא יוכל לקחי, לקחת את הקדוש ברוך הוא. אבל כדי שיהיה חסיד, כדי שיהיה את המשכת החסד, הוא לא יכול להיות עם הארץ. דהיינו, פירוש, שאי אפשר להמשיך בחינת חסיד והערה מבחינת ורב חסד, בחינת אהבת השם, אור אינסוף ברוך על נפשו, בחינת גשם ומטר הנעל, כל הלשונות שמבטאים את אותו רעיון, חסיד, הערה מהדרגה של רב חסד, אהבת השם שימשך על נפשו, הגשם, אי אפשר שכל זה יהיה כשהוא עם הארץ. מה הכוונה שהוא עם הארץ? שאין לו תורה. אם הוא בכלל לא לומד תורה ואין לו תורה בנפשו, אז הוא לא יכול להיות כלי שיעיר בו האור שהמצווה מכילה. כי אור אינסוף ברוך הוא שלמעלה מעלה מבחינת חוכמה, האור האינסוף שהוא למעלה מכל סדר השתלשלות, והוא נמצא בתוך המצווה. והיהודי רוצה שהמצווה תעיר לו, אבל יש סדר. הקדוש ברוך הוא מאיר ונמשך למטה מבחינת השתלשלות דווקא מעילה לעילה. האור מאיר למטה בסדר מסודר. קודם זה מתגלה בתורה וחוכמה, ולאחר מכן זה מתגלה במצוות. ואם יש עם הארץ שהוא לא לומד תורה, הוא לא יכול להיות חסיד, הוא לא יכול לקבל את החסד הזה. ולכן מתלבש בחוכמה תחילה. קודם כל האור מתלבש בחוכמת התורה. כמו שכתוב בזוהר הקדוש תלת קשרים. הזוהר הקדוש אומר שיש שלושה קשרים, קודש בריחו ואורייתא וישראל. והסדר הוא שישראל מתקשרן באורייתא. יהודי צריך להיות קשור באורייתא, בתורה, כדי להיות כלי לקבל את המשכת האור שיש במצוות. והתורה מרומזת בפסוק הראשון, השמיים והארץ, שהוא כולל תורה שבכתב ותורה שבעל פה, כפי שנלמד בעזרת השם בשיעור הבא.